ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור היום מתחיל שתי שורות מסוף דף ג' עמוד ב'. נשים לב שבשוליים ממול כתבנו נושא סלש מבנה. צורת מעוין מופיעה, וכתבנו סדרה של הלכות בעניין סוכה גבוה מ-20 ונמוך מ-10. אנחנו נראה עוד מעט שימוש במספרים, מספרים רומאים וגם אחרים. לגבי המספרים הרומאים, אנחנו רוצים להבליט שלושה דרגות או הגדרות. אחד, ביטול. שתיים, אין עתיד לפנותו. שלוש, סתם. אני מבין שאין משמעות לדברים כעת. אם אנחנו נדבר על סוכה שהיא גבוה מדי, אני יכול כמובן להוריד, להמעיט את גובה הסכך. לחלופין, אני גם יכול לטפל ברצפה, להגביה את הרצפה, וממילא גם זה מקטין את הרווח, את הגובה בין העומד על הרצפה המוגבית עכשיו והסכך. אז הסכך הוא תוך 20 כעת, בגלל שהגביתי את הרצפה. עכשיו, איך, באיזו חומרים השתמשתי? אז לגבי מספר החומרים במשך הדיון, הסוגיה הבאה, אנחנו נצביע על קרים וקסתות, כמו מזרנים, תבן ואפר. הקשר של הבן אדם עם כל אחד מהחומרים האלו הוא שונה. למשל, אדם שמתכוון להגביה את הרצפה על ידי כך שהוא מניח קריות או מזרנים על הרצפה, האם זה נחשב הגבהה? אז הגמרא תגיד שאפילו אם הוא מבטל אותם שם, כאילו הופך אותם במחשבתו להיות חלק מהמבנה, זה לא יתפוס. הזכרנו מקודם מספר רומאי אחד, ביטול. אם אני מבטל אותם, זה לא יחשב. מה לגבי תבן, שהוא חומר שיש לו שימושים נוספים, בנוסף להגבעת רצפה? הוא מהווה אוכל בהמה, אני משתמש בתבן גם ליצור טיט. אז אם אני מבטל את התבן לרצפה, זה ודאי מועיל. יש עוד דרגות, כפי שאמרנו מקודם. אני שם את החומר כאן, אם אני מדבר על תבן, אני שם אותו שם, אין לי שום תוכנית לפנות אותו משם, אבל אני לא מבטל אותו שם בפה. ומה לגבי אפר? מבחינת דירוג, אדם הכי קרוב, מה שאני אומר קרוב, הכוונה, אין לו שום כוונה, אין כוונה באופן כללי לביטול קרים וקסתות שם. פחות מחובר לאדם, מקושר לו, זה התבן. והכי פחות זה האפר. אפר אדם, אין לו הרבה שימושים נוספים, אז אם הוא מגביר את הרצפה ידי זה שהוא שופך שם אפר, זה בקלות יכול להיות הגבעה מועילה. אז אנחנו הרחבנו קצת במילות הקדמה, וזה כדי לסדר את הדברים. יש כמה, יש כאן, הזכרנו שלושה מרכיבים, חומרים, וגם הזכרנו שלוש דרגות של של הנחת הדברים האלו. אנחנו גם הוספנו כיתובים בשוליים בראש דף דלד עמוד א', אנחנו נתייחס לזה עוד מעט. עכשיו הגמרא וגם פירוש חי ילווה אותנו, ציור מספר 32. עכשיו הגמרא, שתי שורות מסוף ג' עמוד ב', הייתה גבוהה מ-20 עמד, הסוכה גבוהה מדי, ובא למעטה, והכוונה למעט, להמעיט את המרווח, החלל, גובה החלל בין בין אדם לסכך. אז אם הוא מתכוון למעטה בקרים וקסתות, מזרנים, קריות כאלו, פריטי בית, לא הווה מיעוט. רש"י כותב בסוף העמוד, לא הווה מיעוט, שאין סופו להניח שם כל שבעה, כמו שבעה ימים, בפני הפסד ממונו. ממשיך הגמרא בראש דלת עמוד א', ואף אגב דבטלין הוא לכול הוא, מה זה אומר לכול הוא? לכל שבעה הימים, זה לא מועיל, משום דבטלה דעתו אצל כל אדם, הכוונות שלו אינם נחשבות כלל. חומר מספר 2, תבן, אם הוא הגביע את הרצפה על ידי כך שהוא הניח שם תבן וביטלו, הווי מיעוט, זה ודאי מועיל. ושוב, אני לא הזכרתי מקודם, אבל רש"י כאן אומר בשורה שנייה, תבן וביטלו בפיו לשבעה, הוא אומר את זה בפה מלא, אני מבטל את התבן לרצפת הסוכה לשבעה ימים, זה הווה מיעוט, וכל שכן עפר וביטלו. עכשיו אנחנו מגיעים עד כאן, דיברנו על ביטול, וביטול, הכוונה ביטול בפה, ביטול בפה לגבי שלושה חומרים שונים, מזרנים, תבן ועפר. עכשיו קטגוריה מספר 2, רומאי, מספר רומאי 2, והוא דרגה פחות מביטול בפה, הוא נקרא אין עתיד לפנותו. ורש"י כותב בשורה שלישית, אנחנו כבכבנו ומי הוא לא ביטלו ממש בפיו, אבל אין לו עתיד לפנותו, אין לו תוכנית לפנות את הדברים. הגמרא אומרת תבן ואין עתיד לפנותו. יש דרגה שלישית, הוא נקרא סתם, ואפר זה גם חומר אחר, חומר אחר, אפר, סתם, שוב פעם, תבן ואין עתיד לפנותו, אפר, סתם, שני המצבים האלו מחלוקת רבי יוסי ורבנן תתנן. עכשיו אנחנו נביא מקור ונציין שבמילות הגמרא עד כה לא הזכרנו את כל האפשרויות. למשל לא דיברנו על תבן סתם. אפשר להגיד שאין עתיד לפנותו הוא סוג של ביטול יותר חזק, יותר תופס מסתם. רש"י שורה שלישית בסוף השורה אומר או אפר שנתן בו סתם, ואין ידוע אם עתיד לפנותו אם לאו. אתם רואים שזה לא ידוע כך או כך. המקרה הקודם של אין עתיד לפנותו הוא יודע שאין עתיד לפנותו, סתם הוא פחות מזה, אין ידוע אם עתיד לפנותו לא. אז הדברים האלו הם מחלוקת רבי יוסי ורבנן דתנן. עכשיו אנחנו עוברים כעת לסוגיה שנראית לא קשורה אלינו בכלל, אבל הקשר הוא האם החומר מתבטל שם או לא. הסוגיה כעת הוא בנוגע לתומת אוהל, אוהל המת. אנחנו אולי נצטרך כמה מילות הקדמה, גם תפתחו כל אחד, מומלץ לפתוח פירוש חי, ציור 33. כידוע, מת או כזית מן המת מטמא באוהל, מי שמעיל עליו נטמא. אם נגיד יש אדם קבור באיזושהי מקום ומעל הגופה יש אוויר, יש חלל טפח, ומעל זה אדמה שמכסה את הקבר, מי שמעיל על מקרה כזה אינו נטמא, כי האוויר טפח, החלל אוויר טפח, הוא מונע מהטומאה לבקוע מעלה מעלה. אבל אם ישר על הגופה שמו אדמה ויש רצף אדמה עד למעלה, אז כל מי שעובר על המקום הזה נטמא. זה נקרא טומאה רצוצה, בוקעת ועולה עד לרקיע. דיברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו נדבר על מציאות שגופה נמצאת בתוך בית. אם אין משהו על הגופה אלא אוויר עד התקרה, מי שעומד על הגג אינו נטמא. אבל אם ממלאים את הבית עם נגיד צרורות, אבנים, אפר, והמילוי הזה מגיע עד לתקרה ואין חלל אוויר בין האפר והתקרה, אז מי שעומד על הגג נטמא, כי התומה היא נקרא תומה רצוצה, רצף של תומה מהגופה שעולה דרך כל האפר שעל הגופה ומגיע עד לעבר התקרה, מגיע עד לגג, עד הרקיע. ואנחנו רמזנו מקודם שאנחנו נעתיק את החומרים שהזכרנו מקודם למציאות הזאת של גופה בתוך בית. בית שמילאו תבן או צורות וביטלו, כלומר זה ביטול בפה, מבוטל. יש קטע שבסוגריים, אם אנחנו נדלג עליהם, אנחנו ממשיכים. ותניאלה, רבי יוסי אומר, תבן ואין עתיד לפנותו, הרי הוא כאפר סתם וכולי. עשיתי את זה, דילגתי רק לשמוע סוג של רצף מחשבתי. בינתיים נחזור לתנא קמא, לתחילה של המקור הזה, שאם מילאו את הבית בתבן אוצרות והוא ביטל אותו, זה ביטול בפה, אפשר לדייק. מאחר שנכתב פה וביטלו מבוטל, ביטלו אין, לא ביטלו לא. אם הוא לא ביטל את התבן או הצרורות, זה נחשב עדיין אוויר. ואם הוא אוויר, אז מי שעומד על הגג אינו נטמא. אז אם הדיוק הזה, יצרנו מדרגה שהוא פחות מביטול בפה. ולפי מה שהבנו, שאם אין ביטול בפה, אז הוא לא בטל, הוא נחשב חלל, נחשב אוויר, עם כל המשתמע מכך. למרות שאותו בית פיזית מלא, כלומר על הגופה מלא עד התקרה. ותני עלה, רבי יוסי אומר, תבן ואין עתיד לפנותו, הרי הוא כאפר סתם ובטל. אפר ועתיד לפנותו, הרי הוא כסתם תבן ולא בטיל. רש"י מפרט ואנחנו נעזר ביחד למה שאנחנו כתבנו בשוליים, והכל נלקח מהרש"י. קודם כל, אנחנו רשמנו בתחילת העמוד פה בשוליים שלושה חומרים, הזכרנו את כל זה, רק אנחנו חוזרים על מה שאמרנו בעבר. אחד, קרים וקסתות, שתיים, תבן, שלוש, אפר, ארבע, מדרגות. אנחנו התייחסנו לשלושה כי הרביעית הוא פשוט מדי. אחד, ביטלו בפיו, שתיים, אין עתיד לפנותו, שלוש, הניחו סתם, ארבע, עתיד לפנותו. עתיד לפנותו זה ברור שאין לו משמעות, לא לגבי סוכה ולא לגבי דיני אוהל הטומאה. עכשיו, יש לנו טבלה, שני תורים, תבן, אפר. בטבלה הזאת אנחנו לא מתייחסים לקרים וקסתות, כי זה לא היה חלק מכל הנוגע לאוהל המת. ובצד הטבלה אתם יכולים לראות ביטלו בפה, יודע שאין עתיד לפנותו, הניחו סתם, וכאן מופיע את הקטגוריה הרביעית, עתיד לפנותו. אם אנחנו נתחיל מהקצוות, אם מדובר בביטול בפה, אנחנו שוב פעם מדברים על תבן ואפר בעניין תומת אוהל לכולי אלמה בתל, ואז זה יוצר מצב מחמיר שהתומה תבקע תעלה עד לרקיע. כמובן אם מדובר שוב פעם שהוא מילא את הבית בלי להשאיר חלל טפח. קצה השני, עתיד לפנותו, אז הוא מילא את הבית עם הטבן והפר, ויש לו תוכנית לפנות את החומרים האלו וכולי אמה לא בטל, אין מחלוקת בדברים, במצב הזה, וממילא זה הקלה לבחינה זאת שנחשב חלל אוויר, וזה מונע את התומה מלעבור את הגג. עכשיו, אחרי ביטלו בפה כתבנו, יודע שאין עתיד לפנותו. לתנא קמא אינו בטל, וזה מבחינת דיני טומאת אוהל זה כולה, אם הוא לא בטל אז הוא לא נחשב רצף מהגופה עד לתגלה, נחשב חלל. לפי רב יוסי, מצב הזה שאין עתיד לפנותו, אם מדובר בתבן, רב יוסי בטל. לגבי אפר, לפי התנא קמא, אם אינו עתיד לפנותו, הרי הוא לא ביטלו בפה, ואנחנו דייקנו מקודם, ביטלו בפה אין, לא ביטלו לא, אז הוא לא בטל. לפי רב יוסי, בטל גם אם מדובר באפר, או אפשר לומר, כל שכן אם מדובר באפר, אם יודע שאין עתיד לפנותו, הוא בטל. וזה הופך להיות חומרה מבחינת דיני תומה. עכשיו נדבר על הניחו סתם. עכשיו נראה חלוקה בין תבן לאפר. אנחנו אמרנו מקודם שאדם יותר מקושר לתבן מאפר, אז אם הוא הניח את זה סתם, אז לכולי אלמה אינו בטל, גם לפי רב יוסי אינו בטל. ומה נפקא מינה, אם הוא לא בטל, אז זה כולה לגבי דיני טומאת מת. אם הוא הניח את אפר סתם, לפי התנא קמא אינו בטל, ולפי רב יוסי כן בטל. ושוב, אם אתה אומר בטל, אתה יוצר חומרה לגבי טומאת מת. הטומאה יבקע מעלה, יעבור את התקרה, ומי שעומד על הגג יטמע. אז מה שהגמרא אמרה, אני רק חוזר לנקודה, שתבן בשורה שלישית מראש העמוד, הגמרא אמרה תבן ואין עתיד לפנותו. אפשר להסתכל בטבלה, אתם רואים תבן ואין עתיד לפנותו, אתם רואים זה היה מחלוקת, ואפר סתם, אתם יכולים גם שוב לבדוק את זה בטבלה, אפר הניחו סתם, שני הדברים האלו מחלוקת רב יוסי ורבנן. אנחנו ראינו את זה בטבלה, וזה מה שהגמרא אמרה. אנחנו חוזרים לגמרא עם המרויין מספר 2, ובפירוש חי ציור מספר 37 הייתה גבוה מ-20 אמה, והוצין של הסכך, ענפים של הסכך יורדים בתוך 20 אמה. אז יש הסכך מונח גם למעלה מ-20, וגם כמה וכמה ענפים יורדים בתוך 20. אם ציותם, הצל, אם ציותם ברובה מחמתם, כשרה, אם מספיק הוצים, מספיק ענפים יורדים לתוך 20 ליצור צל מרובה מהחמה, כלומר בלי עזרת הענפים שהם מעל ה-20, אז היא כשרה הסוכה כשרה, ואם לאו פסולה. מעוין מספר 3, ובפירוש חי ציור מספר 38, הייתה גבוהה 10 טפחים. אם היינו עוצרים פה בסדר, אמנם זה די נמוך, אבל 10 טפחים כשר. אבל מה? והוצין יורדים לתוך 10. סבר הבית, כבכבנו סבר, כי זה מראה שזה שלב מקדים, שלב של הווה מינה כזה שהוא יידחה. סבר הבעיה למימר, אם חמתם מרובה מצלתם, כלומר אותם שיורדים לתוך 10, הם אינם מספקים צל, החמה, השמש הוא יותר מהצל, כשרה הסוכה הזאת, כשרה. אני לא מרחיב כאן דיבור, אני מסמך על כך שכולכם למדתם את דף ב' ששכח צריך להיות צל מרובה מהשמש. ראינו פסול סוכה אם חמתה מרובה מצוותה היא פסולה. אז כאן אם הענפים האלו שיורדים לתוך 10 הם לא אין להם אפשרות להכשיר, כי חמתה מרובה מצוותה, אז הם נחשבים לפי הבעיה כאילו אינם שם, כעין. ולכן כשרה. אבל הבעיה, רבה חולק. עמלי רבה, ממשיך הגמרא, הדירה סרוחה היא, ואין אדם דר בדירה סרוחה. אנחנו נסתכל ביחד ברשי, לקראת סוף שבועות הקצרות, סבר הבעיה למימר, דכי איכיד בגובה לא ממתי להכשיר, איכה שם חמתן מרובה מצלתם. אם אנחנו מדברים על גובה יותר מ-20 וענפים שהם יורדים לתוך 20 הם במצב של חמה מרובה מצל, הם אינם פוגעים, הם לא ממעטים את הגובה, הם לא יעילים להמעיט, כי חמתן מרובה מצלתן. אז אני נשאר עם גובה רב מדי. נכון, יש כאלו הוצין ענפים שיורדים לתוך ה-20, אבל הם עדיין חמתן מרובה מצלתן, הם לא יעילים להכשיר. אז בנמוכה נמי, על אותו תקן, על אותו משקל, לא ממעטי לפסול, הם לא ממעטים את הגובה שקיים, את ה-10 טפחים. ואם חמתן מרובה מצלתן כשרה, אבל רבה דחה את זה, כי יש שיקול נוסף. דהיינו, אדם לא יכול לדור במקום שבכל כמה סנטימטרים איזו ענף מכה לו בפנים, זה דירה סרוחה. מעוין מספר 4 וציור בפירוש חי 39, מספר 39, הייתה גבוהה מ-20 אמה. ושוב פעם, המטרה שלנו הוא להמעיט את הגובה הרב. ומה הוא עשה? הוא הגביע את הרצפה, איך? הוא בנה בה איצטבה, הוא בנה מין במה. ואנחנו נעזר, יש לנו את הפירוש חי, ומי שאין לו אז יש כאן סיועים מודפסים בתוך הגמרא, רק נציין שזה מבט ממעוף הציפור, ממבט על. אז אנחנו מסתכלים מלמעלה למטה לתוך הסוכה, וזבנה הצטבה כנגד דופן האמצעי על פני כולה, ויש בה הכשר סוכה כשרה. אז הוא בנה הצטבה אותו מקום המושחר בציור בגמרא, דופן אמצעי, זאת אומרת יש לנו דופן שהוא באחורה החלק האחורי של הסוכה, וגם שני דפנות מקבילות כפי שאתם רואים, ורוחב האצטבה ואורך האצטבה הם לפחות שבעה על שבעה טפחים, וכמובן אם אתה עומד על האצטבה עד לסכך יש פחות פחות מ-20 אמה, כי אנחנו מדברים על למעט את הגובה. אז כשרה, כי שבעה שבעה טפחים, אמנם לא הזכרנו את את המספרים אלו עד כה, אלו המידות של סוכה כשרה מינימלית. ממשיך הגמרא, וזה נוגע לציור הבא, ומין הצד, הוא בנה את האצטבה מן הצד. בפירוש חי, ציור מספר 40. עכשיו, מבחינת האצטבה, יש לנו רק שתי דפנות. סוכה אינה קשרה בשתי דפנות. האם בכל זאת יש אפשרות להכשיר את זה? אז הגמרא מפרטת. אם יש משפת הצטבה לכותל, זאת אומרת לכותל שממול, 4 אמות, זה רחוק, מרחק, 4 אמות פסולה, פחות מ4 אמות קשרה. אבל אם הדופן הזה נמצא תוך 4 אמות של ההצטבה, הסוכה כשרה. מהי כמש מלן? מה הגמרא פה רוצה לחדש לנו? דאמרינן דופן עקומה. עכשיו דופן עקומה זה מושג חדש בשבילנו, אבל הוא הלכה למשה מסיני, ורשי מתאר את זה, ואנחנו נלמד את רשי כעת ביחד. רשי שתי שורות מתחת לתוספות בשורות הרחבות למטה, פחות מ-400 שרה, שאף הוא הוכשר על ידה. קיימלן הלכה משה מסיני דמכשירי סוכה על ידי עקימת דופן. כמובן הדברים האלו אינם פיזיים, הם לפי ראות עינינו או מחשבתנו, אז כאילו הדופן מתעקם עד, אז אם הדופן מתעקם להיות מעל קצה האצטבה, אז האצטבה כעת מוקף שלושה דפנות. אז אם המרחק היא תוך 400, אז הדופן מתעקם במו עינינו עד 400, חסר משהו, ורואים סכך העליון המחובר לדופן הרחוק, כאילו הוא מן הדופן עצמו ועקום עד כנגד שפת האצטבה. וכאן מודדים את גוון משפת האצטבה למעלה, ואף על פי שמתחתיו נמשך כלפי חוץ, הועיל וראשו אינו קלה עד כאן, זהו גובה חללה, והרי נתמעט חללה מתחתיו. אז המציאות הזאת של פחות מ-400 משפת האצטבה לכותל שעומד ממול הוא כך, אז הסוכה כשרה. ואז אנחנו שאלנו, אז מה זה בא ללמד? שאומרים דופן עקומה, אבל אני לא צריך את המימרה של הגמרא כאן ללמד על כך. תנינה, אומרת הגמרא תנינה, וגם נעזר כולנו בציור מספר 44 בפירוש חי. תנינה, כלומר מקור במשניות, שמלמדת על כך, ומה המקור במשניות? בית שנפחת וסיכך על גביו, כי אתם יכולים לראות את זה בציור 44. אז נוצר חור בתקרה של בית, שם שכח על החור הזה. הרי זה רק חור בתקרה, איפה הדפנות של הסוכה? צריכים שלוש דפנות, אז איפה הם? אז אם יש מן הכותל לסיכוך, כותלי הבית הזה לסיכוך 400 פסולה, הפחות מכאן שירה. אז לפי דיוק מהמשנה אנחנו כבר לומדים על המושג של דופן עקומה. אז מה זה נותן לי שמלמדים בגמרא את המקרה של איצטבע מן הצד? למה המשנה של בית שנפחד לא מספיק? הגמונה, מהו דתימה אתם הוא דחזי לדופן? במקרה של בית שנפחד דובר על מבנה שאינו גבוה מ-20 אמה. אז הדפנות, אמנם יש מרחק בין הדופן לסכך, אבל הוא דופן, מבחינת גובה, הוא דופן ראוי. אני לא צריך ליצור דופן על ידי עקימת, על ידי דופן עקומה. אז לכן בבית שנפחת, שהמציאות הוא כבר, איך אומרים, מוכשר, כי לא מדובר בגובה מעל 20 אמה. אז שמה אני יכול להבין שהדופן העקומה שתיאלנו קודם פועיל. אבל אחר שאנחנו מדברים על סוכה שבעצם גבוה מ-20 אמה, הדפנות עד השחק הם גבוהים מ-20 אמה, דלו חזיה על הדופן, ובמיוחד אותו קיר מקביל שאינו מחובר לאיצטבה, הוא לא ראוי להיות דופן של סוכה. אימא לא, אולי במצב כזה לא נאמר דופן עקומה כדי להכשיר, כמה שמלן שגם במצב כזה שמדובר על דופן שאינו ראוי להיות דופן בגלל רב גובהו, בכל אופן הפעולה או היסוד של דופן עקומה יעילה גם בנסיבות כאלו. ורשי שתי שורות מהסוף, אבל אחד לא חזי לדופן ועקי מותו משום דלתחזי למבי דופן הוא, לא אמר, אולי לא נאמר דופן עקומה בנסיבות כאלו, כמה שמעת שגם כאן כן אומרים כך. המקרה הבא מאויין מספר 5 ומומלץ פירוש חי ציור מספר 45, הייתה גבוהה מ-20 אמה ובנה הצטבה באמצעתה, הוא בנה את אותו בימה, אותו במה באמצע, כלומר לא מחובר לדפנות כמו שראינו בדוגמאות הקודמות, אלא באמצע. אז אם יש משפת הצטבה ולדופן 400 לכל רוח ורוח פסולה, פחות מ-400 כשרה. הגמרא שואלת, הרי זה נשמע מוכר, הרי מהי כמה שמלן? דאמרין הדופן עקומה, היינו הך, אמרנו את זה מקודם לגבי ההצטבה שנבנתה מן הצד, אם יש פחות מ-400 בין ההצטבה לדופן העומד ממול, הוא קשיר. אז מה זה שונה? למה יש צורך ללמד גם המקרה הזה? התשובה היא כך, מהו דתימה? דופן עקומה מרוח אחת אמרינן, אבל כל רוח ורוח לא, מקודם היה רק שאלה או פתרון על ידי עקימת דופן אחת, זה מילא, זה מועיל. אבל מי אומר שמארבע רוחות, ארבע כיוונים, נגיד דופן עקומה? כמה שמלן שגם אם מדובר בארבע רוחות, ארבע כיוונים, אמרינן דופן עקומה. ציור מספר 46, הייתה פחותה מ-10 טפחים. כאן אנחנו עוברים לסוכה נמוכה, שמהרצפה הקיימת לסכך פחות מארבע טפחים, וחקק בה כדי להשלימה לעשרה. אז נוסיף שבאותה חקיקה רש"י אומר יש הכשר סוכה. נגיד יש שבעה טפחים בתחתית של החקיקה הזאת, ומהחקיקה עד לסכך כמובן יש עשרה טפחים. האם זה מכשיר את הסוכה? אומרת הגמרא, אם יש משפת חק ולכותל שלושה טפחים, פסולה. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', פחות משלושה טפחים, כשרה. בטח כל אחד מעלה גבה, מה פתאום? שלושה טפחים זה כבר רחוק מדי? מה ישנה הטעם דאמרת פחות מארבע אמות? נתת לנו עד ארבע אמות לחבר את הדופן לפתרון, שם מדובר באותה איצטה, באותה במה. ומה ישנה אחר בעניין חקיקת החור דאמרת פחות משלושה טפחים, שרק פחות משלושים מרחק משפת החקיקה לקיר הדופן זה קשר, ואם מעבר לזה, אם זה שלושה דברים, זה כבר רחוק מדי. הגמרא עונה, הטעם במקרה הקודם של ההצטבה והדופן, דאיתי לדופן, היה דופן, לא יצרנו דופן. אמנם היה דופן אולי בגובה רב מדי, אבל היה דופן פחות מארבע אמות, סגיה. אנחנו אומרים מספיק אם המרחק בין הדופן להצטבה הוא פחות מארבע כשר. אחא לשוויה דופן, כאן אנחנו יוצרים דופן, כי פחות מעשרה טפחים זה לא נחשב אפילו דופן. וכאן בחקיקה אנחנו יוצרים גובה של דופן, אז אנחנו אומרים פחות משלושה טפחים. היא לא, אם יש מרחק של שלושה טפחים, לא יהיה כשר. פירוש חי, ציור מספר 57. הייתה גבוהה מ-20 אמה. הוא בנה בעמוד שהוא גבוה 10 טפחים. עכשיו, העמוד הזה הוא רחוק מן הדפנות. אנחנו לא נוגעים בדוגמה הזאת לקטע או להלכה של דופן עקומה. ויש בו הכשר סוכה, כלומר על ראש העמוד יש שבעה טפחים על שבעה טפחים. סבר אביי למימר, שוב פעם אנחנו הדגשנו עם חבקוף המילה סבר, זה מין הווה אמינה שהגמרא תדחה אותו. אז סבר אביי למימר גוד עסיק מחיצתה. זה עוד דוגמה נוספת של דברים שמקורם הלכה למשה מסיני. הזכרנו מקודם דופן עקומה, זה שאפשר לכופף את הדופן להיות צמוד להצטבה. האפשרות הזאת הייתה מבוססת על הלכה למשה מסיני. גם זה, מה זה גוד עסיק מחיצתה? אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, גוד עסיק מחיצתה של עמוד שמבחוץ סביב הקירות, הצדדים של אותו עמוד מסביב, הגביה מסרה סביבות ראשו, ראש העמוד, והרי יש בהן גובה עשרה, וחשובה סוכה על ראשו, הראש העמוד, ודופני העמוד, דופנותיה על ידי גוד עסיק, שיצרנו דפנות על כך שבמו עינינו אנחנו הסתכלנו על הצדדים של אותו עמוד. העמוד כבר היה גובה עשרה, אז אנחנו במו עינינו דרך גוד, זה מושג גוד עסיק, הגוד הקיר עולה, והוסכך שמעלה קשיר לה, דאינו למעלה מ-20 מראש העמוד. אז העמוד יש לה גובה 10 וזה צמצם את ה יותר מ-20 שהיה שקיים מהרצפה. אז מראש העמוד עד לסכך יש פחות מ-20 אמה. הסביבות של העמוד הם עולים במו עינינו ליצור דפנות של 10 טפחים. אז יש לנו דפנות שירות מבחינת גובה וסכך על ראשנו. אז רבי אמר, חשב שהנה סוכה כשרה על ראש העמוד. אבל אמר לי רבה, בעינן כדי להפעיל את הגוד עסיק מחיצתה צריך מחיצות הניכרות ולקה. אין כאן מחיצה ניכרת, או במילים אחרות אין אפילו התחלה של מחיצה כדי להפעיל גוד עסיק מחיצתה. מילא זה לא מועיל. תנו רבנן, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לציורים בפירוש חי 58-59, והנושא שכתבנו בשוליים כך: נעץ 4 קונדסים עמודים וסיכך על גביהן. 1. על הגג, הקונדסים האלו נעוצים על הגג, על שפתו באמצע, כלומר על שפת הגג או באמצע הגג. בית, הוא על הארץ, הוא נעץ את הארבע הקונדסים על האדמה, לא על גג מבנה. הגמרא, תנו רבנן, נעץ 4 קונדסים וסיכך על גבן. רב יעקב מכשיר וחכמים פוסלים. הדגשנו בהמשך הגמרא עם פס כפול את השמות רב הונה ואחר כך רב נחמן. משולשים יופיעו בהמשך כקושיות על רב הונה, אבל עוד חזון למועד. הזכרנו עכשיו 4 קודסים, לא אמרנו איפה הם נעוצים, רק אמרנו שיש מחלוקת תנאים רב יעקב וחכמים. אמר רב הונה, מחלוקת על שפת הגג. אם אותם 4 קודסים הם על שפת הגג, פירוש חי 60, יש, אז קיים בנסיבות אלו המחלוקת. רב יעקב סבר, אמרינן גוד עסיק מחיצתה, שבמו עינינו רואים את קירות הבית שהם מתחת, עולים מעלה ויוצרים המחיצות הנדרשות לסוכה. ורבנן סברי, לא אמרינן גוד עסיק מחיצתה. אנחנו נפנה לרשי, דיבור המתחיל, מחלוקת על שפת הגג, דמחיצת הבית תחתיה. כלומר, הגג הוא מעל בית שיש לה מחיצות, ומחיצת הבית שכנגדה, שכנגד הגג, הם כנגד בין הקונדסים. ועיקר למהם הגוד עסיק. והחלו אמרינה דבעינה מחיצות ניכרות. זה בשונה למקרה הקודם, אותו מעוין מספר 7, שאבי אמר, והרב אמר, צריכים מחיצות ניכרות. הרי לא היה איזו חלל, היה רק עמוד עם צדדים. כאן יש בית והמחיצות קיימות ומשמשות כמחיצות ממש, שהם סוגרים על חלל. כאן השאלה רק האם נוכל במו עינינו להגביע אותה מחיצות הקיימות. לכן אין צורך לתעכב או לתעקש על מחיצות ניכרות. זה לבינתיים ההסבר למה שרבי יעקב יכשיר. אוקיי, אנחנו נחזור לגמרא. רבנן סברי, לא אמרינן גוד עסיק מחיצתה. ובכל זאת הרבנן לא מקבלים או לא מעתיקים את הרעיון של גוד עסיק מחיצה, שבמו עינינו נגביע הקיר. כאן נמשיך בגמרא, אבל באמצע הגג, אם הוא נעץ 4 הקודסים כמו שמצויר ציור 61. נעץ אותם קונדסים באמצע הגג, דברי הכל פסולה. עכשיו, זה, עד כאן זה דעתו של רב הונא, שפה אם זה באמצע הגג, אז אין מחיצות בכלל. איפה המחיצות? רש"י כותב, אבל באמצע הגג, שאין תחתיה מחיצות סביב, דברי על פסולה, ולא דיה בארבעת הקונדסים להיות לה שם ארבע מחיצות. הקונדסים לפי רב הונא לא מתפקדים כלל וכלל כמחיצות, הם סך הכל ארבע עמודים. נמשיך ונחזור לגמרא. ורב נחמן אמר, באמצע הגג מחלוקת. עכשיו, אפשר עדיין לשאול את אותה שאלה. לפי רב נחמן, רב יעקב יכשיר באמצע הגג, אבל איפה המחיצות? עכשיו נפנה לרש"י. הכי גרסין, רב נחמן אמר, באמצע הגג מחלוקת, ועל ידי הקונדסין רב יעקב מכשיר, וכגון שאין רחב טפח לכל צידיהן. המידה של הקונדסין האלו הם טפח על טפח. דעיקה שם מחיצות טפח מצפון לדרום, ושם מחיצות טפח ממזרח למערב, בכל אחת ואחת כדלקמן. הגמר תחזור לנושא הזה, איך קונדסים שהם טפח על טפח הופך להיות מחיצות. ורבנן סבי לא מתקשרה אלא בשתי מחיצות כהלכתן כשיעור משך סוכה. זאת אומרת שצריכים מינימום שתי דפנות שכל אחד יש לו רוחב של שבעה טפחים, ובשלישית אפילו טפח. זה גם נלמד הלכה למשה מסיני איך דופן שלישי מספיק טפח, אבל עם ארבע קונדסים אין לך את זה. זו טענת או שיטת החכמים שפוסלים. עכשיו, רב נחמן אמר שבניגוד לרב הונא, שאמר שבאמצע הגג לכולי דעות דברי הכל פסולה, רב נחמן מקל יותר ואומר, לא, באמצע הגג גם בכך רבי יעקב יכשיר. היא באה אלוהו. עכשיו, אם אנחנו פונים לרב נחמן, הוא בפועל, באופן מפורש, התייחס רק לאמצע הגג. מה לגבי שפת הגג? שאני מוסיף פה, זה מצב יותר מקל בפוטנציאל. אז היא באה אלוהו, באמצע הגג מחלוקת, אבל על שפת הגג דברי הכל כשרה, או דלמה, בין בזו מחלוקת. אז הגמרא מסתיימת בעניין הזה, תיקו. לדבריו של רב נחמן, מה יהיה עם ארבע קונדסים על שפת הגג, ובפרט לפי החכמים? שמענו את החכמים פוסלים לרב נחמן באמצע הגג, אבל מה יהיה עמדתם לגבי קונדסים בשפת הגג? התוספות לקראת סוף העמוד, אבל השפת הגג קשרה לדברי הכל, וזה אחד משתי האפשרויות פה בדבריו של רב נחמן. ולמה החכמים שפסלו באמצע הגג כאן יהיו מוכנים להכשיר? תחשיב מחיצות ניכרות תפי מי עמוד, משום ניכרות בבית. כאן אנחנו הסברנו את זה גם כן מקודם. חזרה לגמרא. רק נזכיר לעצמנו, רב הונא מול רב נחמן, מה קורה בקונדסין שננעצו באמצע הגג? לפי רב הונא דברי הכל פסול, לפי רב נחמן מחלוקת. מיטיבי, תשימו לב, משולשים יופיעו בשורות הבאות, הם קושיות על רב הונא. מיטיבי, נעץ ארבע קודסים בארץ, לא, לא על גג, בארץ, וסיכי חל גבן. רבי יעקב מכשיר וחמים פוסלים. והארץ דה כאמצע הגג, דם אין כאן שום מחיציים, מחיצות פה. זה כמו שאמרנו מקודם, שבאמצע הגג זה רחוק ממחיצות הבית. אז זה כמו אמצע הגג, וכמכשיר רבי יעקב. אז יש לנו אמצע, ומישהו מכשיר. מה אמר רב הונה בעניין אמצע? הוא אמר דברי הכל, כל רבי יעקב פסולה. כאן רואים רבי יעקב מכשיר. תיופתא דרב הונה, תיופתא. כי הוא אמר, אני חוזר מה שאמרנו, שבאמצע דברי הכל פסול, רואים לא כן. ממשיך עם עוד קושיה. ועוד, באמצע הוא דפליגי. נבחר פה דוגמה של ארץ שהוא כמו אמצע. ובזה יש מחלוקת, אבל ניתן לדייק. אבל על שפת הגג, דברי הכל כשרה. עכשיו, מה אמר רב הונה בעניין שפת הגג? יש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לחזור למעלה, אצל רב הונה, והוא אמר בעניין שפת הגג מחלוקת. כאן אנחנו מדייקים שאם היה מדובר בשפת הגג, דברי הכל כשרה. למה תהווה תיופתא? תיופתא דרב הונה בתרתי? אז כנראה שיש גם מקור נגד רב הונה גם בנקודה השנייה. כבר ראינו שבאמצע העלינו תיופתא לרב הונה. גם בנקודה של שפת הגג נהיה תיופתא. אמר לך רב הונה, פליגי באמצע הגג. המחלוקת רב יעקב ורב החכמים זה באמצע, כמו שהוכחנו. והוא הדין על שפת הגג. וכאן ההגנה על הדבר השני של רב הונה. כלומר, יש כאנו שפת הגג. מה רב הונה אמר בשפת הגג? הוא אמר מחלוקת. גם פה, במקור הזה, הם יחלוקו גם אם היה מדובר בשפת הגג. והדק המפלגי באמצע הגג זה שנבחר הדוגמה של בארץ שהוא מקביל לשפת, לאמצע הגג להודיע חכחות לרבי יהודה לרבי יעקב ואפילו באמצע הגג גם היא מכשיר יש מושג של כוח דהתרה עדיף אם יש איזו שיטה או עמדה המקילה הוא עדיף יש לנו רצון להבליט או להעות יותר יותר אבל זה לא בשלילת המקרה השני של שפת הגג אלא מה? גם השפת הגג מחלוקת ולמה הובלט המקרה של אמצע הגג דהיינו בארץ שמקביל אמצע הגג לאור כמה מרחיק לכת רבי יעקב בדרכו להכשיר תנו רבנן נעץ ארבעה קונדסין בארץ וסיכך על גבן רבי יעקב אומר איך, שאלנו מקודם, איך הוא מכשיר ארבע קונדסין בלי מחיצות? ככה. ויש לנו פירוש חי, ציור 62. רואים כל שאילו יחקקו ויחלקו, ויש בהן תפח לכאן ותפח לכאן, נידונים משום דיומד. דיומד זה נוטריקון של דיו עמודים נחשב כמו שני עמודים או שני דפנות ואם לאו אם אין המידות האלו שאתה חולק וחולק את הקונדס כמו שמצויר ואין לך את הטפח על טפח אין נידונים משום דיומד שהיה רבי יעקב אומר דיומדי סוכה טפח וחכמים אומרים עד שיהיו שתיים כלחתן שתי דפנות רגילות של שבעה טפחים ושלישי דופן שלישי אפילו טפח יש הערה בתוספות דיומדי סוכה טפח והדברינן אמה גם בפסי בירות פרק עושים פסים יש מקרה מקביל של עמודים שהם הופכים להיות דפנות אצל הסוגיה של פסי בירות אבל שמה נדרשים עמודים שהם אמה לאמה לכאן, כמו אמה ממזרח למערב ואמה מצפון לדרום. למה המידות של הדיונדים בפסי ברוד כל כך שונה וכל כך גדול מזה? תשובה, גבי, מחיצות שבת שהנושא של פסי ברוד החמירו. אני לא מסביר כאן את הסוגיה הזאת, רק שכל מי שהכיר את המושג של דיומת ונזכר באמה על אמה, הוא לא מתבבל, כי שמה היה בעניין הלכות שבת. כאן אנחנו מדברים על דיומד להכשיר סוכה, שעם כל הכבוד למצוות סוכה, הוא לא חמור כמו הלכות שבת. עד כאן שיעורנו להיום.